אבל ראינו שיש מחלוקת ראשונים לגבי דברים מלאכים. כן, היינו מחלוקת ראשונים לגבי דברים מלאכים. מרק, כן? מרק, שבעצם בישלת אותו לפני השבת, אבל עכשיו הוא התקרר. אז היינו בעצם מרק שעבר בישול, והוא הצטנן, עכשיו הוא קר, אתה רוצה לעשות אותו בשבת על הפלטה. אז בזה ראינו שלוש שיטות בראשונים. שיטה ראשונה ראינו, כן? שיטת הרמב״ם, רמב״ם ועוד, שאין בישול, אין בישול אחר בישול גם בלח. בסדר, גם בלח. שיטה שנייה, רשי וראש שיש, יש בלח. ושיטה שלישית, רבנו ירוחם, כן? שתלוי מצטמק ויפה לו, מצטמק ורב, מצטמק ויפה לו. יפה יש. מצטמק. נראה לו. אני אסביר את השיטה. מי שאומר יש בשביל אחר בישול בלח, מה הסברה שלו? הוא אומר בעצם ברגע, ככה משמעו המסביר, ברגע שהדבר הלך, הוא הצטנן, החימום הנוסף שלו, זאת אומרת, הקירור עקר את הבישול הראשון, והחימום מחדש מבשל אותו מחדש. זה המיוחד בדברים מלאכים. בשניצל הם בדברים יבשים, תשימו לב גם במצד הטבע, תודה רבה. בדברים יבשים, אם תבשל שניצל הרבה פעמים, מה יקרה לו? אתה הורס אותו. נכון? אבל בדבר לך, יכול להיות שהוא יתעדה קצת ויצטמק, אבל הוא משתבח. הוא משתבח מחדש, כאילו הקירור שלו הוא עקר לגמרי, והחימום מחדש הוא נקרא בישול. לאט הרבה והרשב, זה לא נקרא בישול מחדש. זה רק חימום. לכן אומרים מותר, זה עבר בישול פעם אחת, מותר לבשל אותו עוד הפעם.
איזה דוגמה יש לדבר לך?
דבר לך מרק. מרק זה יכול להיות רוטב, רוטב של תבשיל. אז ברגע שהם התקררו, נחמם אותם עוד הפעם, יש בזה בישול. להלכה ראינו בשולחן ערוך, אתם יכולים להסתכל בסעיף ד' ראינו, שהשולחן ערוך אומר, אבל דבר, כן, אומר, תבשיל, תחילת סעיף ד', תבשיל שנתבשל כל צורכו, יש בו משום בישול אם נצטנן. ואז הוא כותב, והנמילה, בתבשיל שיש בו מרק, אתה חושב שכבר והוא יבש מותר. אז ראש שולחן ערוך מפורש כתב שתבשיל שיש בו מרק, יש בו כבר מישהו. ברגע שהוא נצטנן רבותיי, לפי זה שולחן ערוך, ירד מיד סולדת. אמרנו מיד סולדת, ההגדרה שאתה סולד, אתה לא יכול לשתות את זה, לא יכול לאכול את זה ככה. ירידה מזה, אז כאילו זה עכשיו כבר לא מבושל, להחזיר אותו חזרה, יש בזה בישול, אז אם זה דבר לך, שירד מיד סולדת, אתה לא יכול להחזיר. לא יכול להחזיר. לכן מרק, תן דוגמה. דוגמה מעשית. ליל שבת, חורפית. אז אנחנו נראה גשם ונרגיש את החורפי. ואז מרק, מצוין, באת, הגשת לאורחים. אחת הסיר גדול של מרק. הורדת מהפלטה, הגשת כזה לאורחים. הגשת לאורחים. אתה רוצה להחזיר? אבל הרבה הכנסת את המצקת, הוצאת, קיררת את המרק הזה. אז אם זה ירד מיד סולדת, אי אפשר להחזיר לפלטה. אי אפשר להחזיר לפלטה. פתרון הספרדים, תגיש על הפלטה. תגיש על הפלטה.
יכול
להיות שפה
זה המרק על הפלטה,
עצמו זה יגושה. אז בעדינות יכול לעשות איזה זווית כזו. שלא יהיה...
אבל אם אני לוקח נגיד...
אם נגיד קרה בלי, וזה נקרא סיכה שלא אכפת להם. הקרקסטים נגיד, הוא לא מתכוון לזה.
אם יש, נגיד יש כמו לבנות בעלי, אבל אני בא שסעים תבניות פעמות. אם אני מעביר על זה, שעד אני קרה מתפולת או שלא?
ברגע שזה ירד מהאש, תמיד, אז אם ירד נצו, זה לא עזור לך. כל מה ששעים על האבן, זה מדינה החזרה, שאייה וכו'. מדינה החזרה בשבת, זה דין אחר, יכול לפתור לך את הבעיה. אבל מדין בישול, זה לא יפתור, כאילו לא יפתור את הבעיה.
אני בא לקחת מפלט או כללי?
לפי הספרדים, דעת שוב המנימן הזה בהמשך, יקצור הסימן, אין בעיה. בפלט אין בעיה. ותפשי שמושל כל צורכו, כן? זה לא יתבשל לגמרי, אסור לגעת שם. אתה אומר מהכלך רוחי, מהכלך רוחי. כל מיני זה גם בהמשך שבכל דבר שהוא פחות מהשיעור. איך? אולי ניתן דוגמה, אני אתן דוגמה למה שאתה אומר, כי זה גם דוגמה על פי הכלים שלנו, אז אפשר להגיד את זה. זה לא כאילו להגיד את זה, זה בפועל. הרב עובדיה דן, שאלה מעניינת. במקרה באמת שהיה, בית כנסת, שהיה שיעור תורה בשבת, והגבאי מכין כוסות תה לכל הבית הכנסת. עכשיו, לא אחת פעם מפעם. והיה כוסות זכוכית, היה שם. והוא מכין נגלה לכמות של הבית כנסת, לא מספיק כוסות לכולם. אז ברגע שהוא רואה שאלה סיימו לשתות, אוסף, מכין לחלק השני. יפה. עכשיו, מה השאלה שנשאלת? הוא עכשיו שוטף את הכוסות. אז הוא שוטף את הכוסות, נכון? שטפת. נשאר איזה לחלוחי טיפות. עכשיו מה, הוא צריך לנגב כוס-כוס כדי להכין כוס חדשה? הוא יכול להראות ישירות על הכוס עם הטיפות. הרי המים שבכוס שהוא שטף, המים האלה לא מושלים, רבותיי. נכון? שוטף את הכוס עם הברז, נשאר טיפות כאלה, הם לא מושלים. והוא צריך להכין כוס תה חדש, לשפוך מהמחרם לכוס, ואחרי זה את התמצית, או כל האפשרות שיש. אז הוא אומר, מה יעשה? מה אמרנו?
עדיף שהמים קיים יהיו אחרי זה.
אבל יש רק טיפות, אבל יש לו עכשיו טיפות בכוס.
איזה
טיפות? הוא שואל אותך על הטיפות, יש פה טיפות לא מבושלות. אני עכשיו מערה ישירות על הכוס עם הטיפות, אני מבשל.
לא מתכוון.
לא מתכוון, לא מבשל, זה פסיק רשע. באיזה איסור? רגע, אבל באיזה איסור? לכאורה באיסור תורה. לכאורה באיסור תורה, הוא מבשל את המים, מה הם לא מבושלים? אמרו, ניי. מה אתה עונה לאותו גבאי? האם לנגב כוס-כוס?
ראיתי משהו כזה.
זה כמות גדולה, כן.
תלוי בכמות שיש שם.
נכון, ואז מה?
אם זה פחות מ...
אין תתה
גבר, אמרו לזה. לא שכפו תתה גבר, איזה תתה גבר יש פה? אין פה תחתון בכלל.
זה, זה
יחד חולה. אז הוא מבשל את הטיפות!
אין פה כלום, אבל זה יכול להיות נטו רק אחרי שאני צריך להגיד, יש פה נטו מה, אתה עם חלום, אני לא מתייחס למה שיש שם.
למה יש לנו טיפות והוא מערה על הטיפות האלה? הוא מבשל אותם. הוא מבשל את הטיפות. רגע, אז אתה לא מסכים בסיטואציה שהוא מבשל טיפות לכאורה?
לא מתבטל.
אז השאלה, אז הגבאי שואל את הרב, הוא לא רב, מה עושים? צריך לנגב קוס-קוס? או אני יכול להראות ישירות ישר על הקוס עם הטיפות? זה נפקא מינה כל שבת, גם אתה עצמך שוטף כוסות בשבת משתמש בה, אתה רוצה עכשיו לזה, האם אני צריך באופן אישי. הוא לגבאי, יש לו עשרות כוסות, אתה מבין, זה מטורף. לעצמך אתה יכול להעביר מגבוב קטן. התשובה רבותיי, מה הפתרון פה תשובה יפה של הרב עובדיה, אומר, שימו לב לכללים. דבר שהוא באמת לא מתכוון לבשל את הטיפות האלה, נכון? אז כבר לא אכפת לו. הוא לא מתכוון, לא מתכוון, אבל מה קורה? מה זה לא מתכוון? זה פסיק רשע. מה זה פסיק רשע? הוא לא מתכוון לאיסור, הוא מתכוון בכלל לבשל כוס, זה להכין כוס תה. אבל מה ודאי יקרה? בשביל הטיפות. אבל פסיק רשע באיזה איסור? זה השאלה. אם זה פסיק רשע באיסור תורה, ולכאורה בישול זה איסור תורה, איך תקל לו? איך רבותיי? פסיק רשע באיסור תורה אנחנו מחמירים בזה. אנחנו לא כן מחמירים להלכה לא למעשה. פסיק רשע באיסור תורה, בישול זה איסור תורה. אז שימו לב כמה דרבנן יש פה. אחד, זה פחות מקשיור. הבישול זה טיפות. אז חצי שיעור יש מחלוקת. דעת המשנה ברורה בבני אשכנז, חצי שיעור אסור מהתורה בשבת. חצי שיעור זה הכוונה, התורה חייבה כדי שאדם יתחייב באיסור קראת, אז בכל מלאכה יש את השיעור שלה. אז באכילה ושתייה זה שיעור כגורגרת, כסחורן זה כגורגרת. 18 גרם. פחות מזה, זה נקרא פחות מקשיור. הטיפות האלה ודאי פחות קשיור, נכון? דעת הרב עובדיה כחכם צבי, שפחות מקשיור באיסור שבת, זה דרבנן. אז זה פסיק רשע, זה לא אכפת לאיסור דרבנן. נכון? שימו לב ספק נוסף. מה הדין של עירוי? הרי עירוי, הוא מבשל אמרנו, נכון? אבל אמרנו שזה מחלוקת עם הרשב"ם ורבנותה. דעת הרשב"ם שעירוי לא מבשל בכלל. נכון? תצרף את זה. תצרף דבר נוסף, ש... אז אמרנו שזה פחות מקשיור, אז תצרף את שאלת רבנותה, את שאלת הרשב"ם שבכלל זה מותר, אין בזה איסור. והוא הביא שם עוד סברה, לא עולה לי, אבל יש עוד סברה שם שלישית, ברמת העיקרון, מעיקר הדין מותר. למה? זה זה פסיק רשת, זה לא אכפת לה באיסור דה רבנן, ואתה יכול לצרף את שיטת הרשב"ם שבכלל זה מותר, אז יש פה כמה צדדים להקל, והדבר הזה מותר, אבל מה? באופן אישי, שאתה כוס אחת, אז כן כדאי לנגב. אז זה תדקו לאלמה, כדאי לנגב את הכוס, שלא יהיה סחיטה, כי יש טיפות, ממש טיפות מועטות, אז אתה לקח שם מעברת, סמרטות שם זה בסדר, שלא יהיה בעיה של סחיטה, וזה באופן אישי, אבל אם איך שאתה שוטף, מכין כוס תה לעשרה מבני המשפחה, באים דודים וכו', וזה, אתה אומר, עכשיו אני נגב כוס, אתה מבין? אז מי יקרה לי הדבר הזה? בסדר? איך? מה זה עדיף? מעיקר הדין מותר. אבל זה חשוב שזה מותר. אלא מה? אם אתה יכול לצאת ידי, אנחנו נראה בהמשך, בסעיף A, לגבי עירוי על קפה בשבת. יש עוד דין פשוט, שדבר הזה מותר. על פי הכללים זה מותר. אתה רוצה לצאת כל הדעות, אתה יכול להחמיר. אין בזה בעיה, כאילו זה דבר טוב. זה נקרא חסיד. חסיד, שאדם בעצם, הוא חושב שכל השיטות, אומרים, אתה יכול בקלות לעצמך להחמיר.
אבל לא, זה לא
פרנק. ניסו דה רבנה, כי זה פחות מקשיור. פחות מקשיור, ואמרנו שאתם צריכים לצריך את שיטת הרשב"ם, שזה מותר. הרשב"ם אומר שעירוי לא מבשל. מה שאמרנו פה, כן אמרנו פה שזה כלי ראשון, עירוי מכלי ראשון, שיטת הרשב"ם זה קשום, זה היתר, זה מותר. ויחיד
את הפרנק,
מה אתה? מה זה? כי הוא אומר, התורה אמרה שכלי ראשון מבשל, עירוי לא מבשל. הוא מתקרר באוויר והוא לא מבשל. אתה לא יודע, הוא מבשל כדי קליפה.
אבל מוקשתי לא
מבשל. מה שאמרנו, יש את הקליפה הראשונה ואין לך קליפה, וזה לרבנותה. לרשב"ם בכלל זה מותר. לרשב"ם מותר על דבר שהוא לא מבושל והוא לא קלה הבישול, מותר על להראות. מה שאסור להראות על קלה הבישול זה מכלי ראשון אל הרשב"ם. ואיך
זה
תכנית? באופן עצמי, כן. זה נקרא מחמיר את העבר לברכה, אבל זה לא... לא חייב. אם נגיד לא החמרת, זה לא שסתם משהו לא בסדר. זה כאילו מותר. אז עכשיו אני חוזר לגבי עכשיו, אז דיברנו על אין בישול אחר בישול ביבש, בלך אמרנו שיש, אבל מה? הזכרנו פעם קודמת שהשולחן ערוך בסעיף ח' הוא נקט את לשון של רבנו ירוחם. הוא כתב ש... ומכל מקום, אם הוא תבשיל שיש בו רוטב, הוא מצטמק ויפה לו, אסור לדברי הכל. כך כתב. אם הוא תבשיל שיש בו רוטב, מה זה יש בו? נכון, יש בו רוטב, הוא מצטמק ויפה לו, אסור. אז אם הוא מצטמק ורע לו, אז הבאנו דוגמה, למשל, היה, כמו שהביא כנסת הגדולה, שהיה בעצם קפה שבישלו אותו על האש, בישלו קפה על הגז, לא שהיה להם, בישלו אותו. ועכשיו הוא יתקרב במהלך השבת, רוצים להחזיר אותו למקור החימום. האם יהיה מותר או לא? הוא אמר, הקפה הזה, הוא מצטמק ורע לו. הוא לא משתבח על ידי שהוא מתעדה, ורע לו, הוא לא בעצם משתבח על ידי החימום הנוסף, אז זה מותר. זה שאת רבנו ירוחם, שמה שאסור בלח, זה לח כזה שהוא מצטמק ויפה לו. אבל אם הוא מצטמק ורע לו, הדבר הזה יהיה מותר. בסדר? אז יוצא... שאפילו אם יש הרבה רוטב, אם זה תבשיל כזה שהוא מצטמק ורע לו, אז הוא יהיה אסור. עכשיו במרק, בחמין, דברים כאלה, זה מצטמק ויפה לו. עכשיו, שימו לב, אבל זה לא מוסכם.
מצטמק ורע לו מותר?
כן. מצטמק ורע לו מותר. מצטמק ויפה לו, אסור. זאת אומרת, שיטת רבנו ירוחם, שיטת רבנו ירוחם, גם בדבר שהוא לח, אם הוא מצטמק ויפה לו, רק אז יהיה אסור, מצטמק ורע לו יהיה מותר. זה יותר כולם מרשי וראש, כי רשי וראש נכורה, כל דבר יש בו לך, אסור. אבל שאת רבנו ירוחם, גם בלך, אם זה מצטמק ורע לו, יאסור מחלוקת בעבר השולחן ערוך, שבסעיף ד' הוא לא הזכיר את זה. הוא כתב יש בשביל אחר מישהו בלך, בסעיף ח' הוא כן הזכיר את זה. אז יש אומרים, משנת המשנה ברורה, שהשולחן ערוך נקט כמו רשי וראש. ושם הוא רק העתיק את רבנו ירוחם, העתיק את לשונו, אבל הוא לא, אל דקדק. דעת הרב עובדיה כדעת המגן אברהם ועוד, שלא, שולחן ערוך אדרבה, שם הוא סתם ופה הוא פירש. הוא בא לפרש ולהגיד שכל מה שאסור בלח זה מצטמק ויפה לו, אבל אם זה מצטמק ורע לו יהיה מותר. עכשיו, על פי זה איך? לא, כי שם זה עיקר הדין שם זה ביבש שם. שם זה הוא דיבר על קולס היספני, על כל באופן כללי. ואז הוא עכשיו יורד לך לפרטים על כל דבר. עכשיו, שימו לב. על פי זה, דנים הפוסקים, בתבשיל שהוא גם וגם. אז יש דברים שהם רק יבשים, כמו אורז, תפוחי אדמה. יש לך מרק, דברים שהם רק לחים. אבל רוב התבשיל הם משהו באמצע. הרבה דברים, משהו באמצע. אז יכול להיות שזה דגים של שבת, שיש בהם רוטב. זה יכול להיות חמין, שיש בו רוטב. ועוד הרבה תבשילים שיש בהם רוטב. מה הדין בהם? איך אני מגדיר את התבשיל? האם אני יכול להניח סיר עם דגים שהתקררו, לשים אותם על הפלטה? אם מצאת הדגים עצמם הם יבשים. אבל יש לך בדגים האלה גם רוטב. לפעמים יש מעט רוטב, יש הרבה רוטב. איך דנים את התבשיל הזה? עכשיו, רבנו ירוחם שהוא כתב, בוא נקרא לכם את הלשון שהוא כתב את זה, ואיפה התחיל כל הדיון הזה. הבית יוסף, בסימן ראשון ג' הוא כתב בשם רבנו ירוחם, שכתב בשם רבנו יונה, דקול שרובו רוטב הוא מצטמק ויפה לו, והוא צונק שהחזירו על גבי הקירה, מצטמק ויפה לו, והרי בישול גמור. מה הוא כותב? פה שימו לב ללשון. כל שרובו רוטב, תבשיל שרובו רוטב ומסתמק ויפה לו, יש בזה בישול גמור, כאשר הוא יצטנה. מה זה כל שרובו? זאת אומרת, אם רובו רוטב והוא יצטנן והוא מצטמק ויפה לו, יש בזה בישול. אז אם הוא לא רובו, אם הוא מיעוטו, מיעוטו רוטב ומצטמק ויפה לו, מה הדין? מותר. ככה, זה דיוק פשוט, כי זה לא כאילו שדיוק לא נכון. זה דיוק שמביאים בזה מהפוסקים מהבית יוסף. הבית יוסף בא וציטט את רבנו ירוחם, והוא כותב לשון כל שרובו. ואז יוצא שאם מיעוטו רוטב, זאת אומרת אם תיקח תבשיל 60% יבש, 40% רוטב, רובו יבש, מיעוטו, אז גם אם הרוטב מצטמק ויפה לו, אני דן את התבשיל הזה כתבשיל יבש. כי הוא כותב כל שרובו, רובו רוטב, אז יהיה בעיה אם הוא יצטנן לבשל אותו. אבל אם מיעוטו, יהיה מותר. אלא מה? אלא מה? מקשיב הפוסקים. למה? כשאתה בא, מתחת את רבינו רוחם במקור. אתה פותח את רבינו רוחם במקור, רבי יוסף כאן יחד שלא על אותה המקור או משהו. בא, אתה פותח למקור, ורואה, לא כתוב כל רובו, אלא כל שיש בו רוטב, ומצטמק ויפה לו, יש בו בישול. אז מה זה כל שיש בו? אפילו קצת יהיה בעיה. כל שיש בו רוטב. אז עכשיו התחילו דיונים.
למה זה נקרא כל שיש?
איך?
כל שיש, אתה יכול להגיד משהו שהרוטב נראה. כל שיש בו אפילו קצת הוא. מה זה כל שיש?
כל שיש זה כוונה בין אם הרבה בין אם מעט. זאת אומרת, לא חייב שיהיה בו לאסור רק רוב רוטב. אלא אם יש בו רוטב, ומצטמק ויפה לו אסור, נכון? אם אני אומר כל שיש בו זה בא להחמיר מאוד, כי אני אומר יש בו רוטב, אז זהו, אני דן את זה כלך. ואם אני אומר כל שרובו רוטב, אז אם הוא מיעוטו רוטב, והרוב יבש, אז יהיה מותר, אולי פה בישול. בא מנחת כהן, ואומר הבית יוסף ראה את רבן ירוחם, והוא ידע שרבן ירוחם כתב כל שיש בו, אלא הוא פירש את דבריו. פירש את דבריו, מה הוא בא לומר? מה זה הוא כתב הרבי נוחם כל שיש בו? הוא התכוון כל שרובו. אז ככה הוא מסביר. ועל פי זה, הבנתם? זה כל המהלך פה. זה מהלך חשוב. כי זה בעצם כל הדיון. אתם תראו דיונים בפוסקים וכו'. מנחת כהן. אחד מהאחרונים. אז הוא אומר, איך? ואז לפי מנחת כהן, מה הוא אומר? שאם מרן הסביר את רבי נוחם, הוא ראה. והסביר את רבי נוחם, אז לכאורה דעת מרן, כי תראו בסעיף ד', בסעיף ד' שרמב"ם כתב, כל שיש בו. כן? נכון, איפה זה? שיש בו מרק, כן? אבל להלכה למעשה רבותיי, בואו נחתוך לעניינים. למסקנה, החוקת האחרונים מאוד מאוד גדולה. מה הדין, למעשה מה הדין? בתבשיל. שיש לך דגים, הרוב יבש, רוב יבש, אבל יש לך רוטב ניכר, ככה נגדיר את זה, רוטב ניכר. מה הדין בזה? אז יש פוסקים שאומרים, הדבר הזה אסור, יש בזה בישום בישום. למה? כי הרוטב הוא ניכר. ומה ההבנה הפשוטה ברבנו ירוחם? כל שיש בו, יש בו רוטב, הרוטב נקרא, זה לא רוטב כזה, כי רצו להגיד שמה שרבינו לך מתיר, זה רק רוטב ש... שאי אפשר בשר בלי רוטב קצת. יש, זה הטבעיות של הדבר, שכל תבשיל שיש בו קצת רוטב. אבל אם הרוטב קצת, הוא ניכר, יש בו. הרוב יבש, אבל יש שם גם רוטב. אתם מכירים, נכון?
זה מה שאני
אומר,
אני רוצה אולי עוד תזמותכת.
אני אגיד פתרונות, אבל אז יש שיטה בעצם, וזה הרבה מאוד מהאחרונים, שגם עוסקים בדורנו, הם אומרים לא, הדבר הזה אסור. אם יש בו רוטב שהוא ניכר, הדבר הזה אסור. לכן דגים, שרוב יבש, ויש לך רוטב ככה שהוא קצת עם כפית את החוללים, אז יש בזה רוטב, אסור להכניס אותו לפלטה. ולכן זה יכול להיות גם עוף. עם עוף, תפוחי אדמה וזה, ויש קצת רוטב כזה שככה, קצת שמן, קצת רוטב כזה ככה שזז כזה. אז הוא אומר, זה יצטנן, להכניס אותו לפלטה, יש לך בישול של הרוטב הזה. זה, יש לך. הרקוד יוסף, מאוד נפלא, על פי תשובה באביה אומר, שמשמו באביה אומר, שהוא כותב, וככה זה מדייק בו, ומשום מה, כאילו, פסלו את הדבר הזה, שהרוב הזה נוקט, שמעיקר הדין הולכים על פי רוב ומיעוט. אם הרוב, שימו לב, אם הרוב יבש ומיעוט רוטב, אפילו הרוטב ניכר, אבל שיהיה רוב יבש, כי חייב, רוב יבש. אם בכלל רוב רוטב, מה הדיון בכלל? חריימה, מי שמכיר חריימה, של הדגים, ומה הצו שם הרוטב? זה ודאי, לא מדברים על זה שזה, אם זה יצטנן לעשות, זה פשוט. מדברים שהרוב יבש, כמו הדגים, יש קצת רוטב. מה הדין בדבר הזה? אז הרב הזה כותב שטוב להחמיר, טוב להחמיר, ולא להחזיר אותו. אומר הרב יוסף, מפי הלכות דברים שם, מה זה טוב להחמיר? שמעיקר הדין הדבר הזה מותר. מעיקר הדין הדבר הזה מותר. אלא לא טוב להחמיר. מי שרוצה להחמיר, יחמיר, אבל מעיקר הדין הדבר הזה מותר. ולרגע לך מסקנות דבריו. כל תבשיל, רוב יבש. ומיעוט רוטב. לא, לא, הוא מוכיח את זה מכמה, הרב יוסף בעצם מביא כמה הוכחות לדבר הזה. אחד מדין מצטמק ורע לו, מה הכוונה? כל תבשיל שרובו יבש ומיעוט רוטב, אז הרוטב, הרי הוא, אם יכול להיות רוצה בו, אבל יש לו דין שמצטמק, מצטמק ורע לו. אומר כל שיש רוב יבש, כל שהוא רוב יבש, אז הוא דן את הרוטב בדין מצטמק ורע לו, ואמרנו דעת השולחן ערוך, על פי המגן אברהם, שמצטמק ורע לו, הדבר הזה מותר, הוא מביא גם את המנחת כהן, שאומר לו בית יוסף לא, הוא ראה את הרבן ירוחם, והוא רק כאילו פירש את דבריו, אז בית יוסף פירש את דברי רבן ירוחם, אז הוא בא להגיד שמותר, כל שרובו רובו יבש, הדבר הזה מותר. ולכן, מכאן הדין הדבר הזה מותר, מי שרוצה להחמיר תבוא עליו ברכה, ולהגיד שאין מקום להחמיר, יש מקום להחמיר, יש הרבה מחמירים, אבל מה הפתרון? סדר, אתה רוצה להחמיר, אבל מה תגיד לאמא שלך? אמא, יש פה הרבה רוטב, הרוב יבש, אבל יש רוטב. אז מה תגיד לאמא, אסור למחר אוכלים דגים קרים, נכון? זה קל להגיד אסור, אתה מבין? אתה עומד הלכה, אתה מבין אסור, אבל זה קל. אז צריך פתרונות, אז מה הפתרונות? כל כך אמרנו, מכר הדין מותר, לכן אם אתה רואה מי שעושה את זה, אתה לא תגיד לו, אתה לא בסדר. כי מכאן אין דבר זה מותר. אלא מה? מי שרוצה להחמיר, להחמיר. אז מה הפתרון? יש פתרון, אחד אברהם מביא פתרון יפה, שיש אפשרות להגביה את הסיר. זאת אומרת להגביה אותו ברמה שהתבשיל לא יכול להגיע ליד סולד. הוא יתחמם מצד אחד, מצד שני, הוא לא יכול לבוא ליד סולד. ואז לא שלחו בישול. אבל זה אברהם, זה פתרון, שצריך לנסות אותו בימות אחות. צריך לבדוק, שמת איזה משהו, איזה נגיד תסמתכת או איזה זכוכית. אה יפה, שמים רשת ועל זה שמים את התבשיל.
כן.
אבל אתם עושים מדין, להחמיר מדין ההחזרה, לא? לא מדין בישול. כי ההגבהה הזאת היא, כי אתם מחמירים מדין ההחזרה. אבל מדין בישול צריך לבדוק, שאני בעצם מצד אחד להרוויח את החימום, מצד שני זה לא יגיע ליד סולדת. אז צריך לבדוק מה בעצם, האם הגובה הזה הוא בעצם באמת לא מביא את הסיר ליד סולדת. גם שיחמם. אם לא, אז מה היו לי חכמים לתקן אתה? לכן לגבי הגבה צריך לו. זה פתרון אחד, אבל זה פתרון. זה פתרון שאפשר לשים הגבה, ואז לבדוק שבאמת התבשיל העליון לא יכול להגיע ליד סוליד. כן?
והייתי עושה את זה בקשה,
פתרון שני, יפה מאוד. פתרון שני, מה שאומר פה חכם אברהם, הרב עובדיה הביא אותו, זה שעון שבת. מה זה אומר? שהפלטה מתקבע נגיד בלילה והיא נדלקת בשמונה בבוקר, אז אתה קם לפני שמונה, שם את אותו תבשיל שהוא עבר בישול כבר, כן? הוא עבר בישול, רק הצטנן. אתה שם אותו בזמן שהוא מחובה, ואז הפלטה תדלק ותחמם אותו. למה זה מועיל? זה נקרא בגרמה. יש הרבה ראשונים, הרבה פוסקים, גם הרב עובדיה יש את השולחן ערוך, שגרמה בכלל מותר. אז פה אתה לא מתיר בישול גמור בגרמה, אתה מתיר תבשיל שיש הרבה מחלוקות בכלל. יש כאילו בכלל מתירים את זה, עושים את זה, הרשב"א והרמב"ם מתירים, עושים את זה ככה, על האש דולקת. על הפלטה הדולקת.
מדברים
שרובו. אנחנו מדברים שלא. זה מותר גם ברובו לך. כן, כן, הפתרון הזה גם ברובו לך. פתרון דין הכי נעים, זה גם ברובו לך. הכוונה זה תבשיל שהוא אסור כביכול מדין של לך שהצטנן. אז פתרון ראשון, לשים אותו על הגבעה. פתרון שני, בזמן שהפלטה קבועה. גם בזה יש חולקים, בכל דבר יש חולקים, תמיד? אבל שים להם כמה ספקות יש לך. יש בכלל מתירים את זה לך תחילה. ותגיד, תן למה שאסור, אבל יש כאלה שמתירים הרבה גרמה. אז לכן, הפתרונות האלה הם פתרונות טובים, זה לא פתרונות כאילו שזה... פתרונות טובים, על פי כללי הפסיקה. אז פתרון אחד, הגבעה. פתרון שני, זה בזמן שהפלטה קבועה, לשים והיא תדלק לבד. ופתרון שלישי, רבותיי, מה הפתרון השלישי? זה לקחת מה שאתה כן רוצה. נגיד דוגמה, אתה רוצה עכשיו דגים. נגיד חיים לסעודה שלישית. אז עכשיו סעודה לקחת צלחת, זכוכית, רבותיי, לא תתפוצץ בפלטה. לוקח את צלחת זכוכית, כן? לוקח, לאו דווקא, אתה יכול לקחת גם תבנית חד פעמית, לא משנה. לוקח כלי, לוקח דגים, מרים, ומה שאני מעביר, לא לוקח ממש רוטב. אלו הרוטב שבא, זה נקרא מותר לכולנו, כי זה מיעוט כל כך של רוטב, שזה לכולי עלמה הדבר הזה מותר. לכאורה זה, גם המחמירים ברבי נוחם זה מה שאומר.
שזה מותר.
שזה מותר, כי זה משהו שאי אפשר בלעדיו, אתה מבין? אז זה שאומרו, אתם אתם לוקחים, אני רוצה נגיד שתי חתיכות דגים, או לא משנה כמה, לוקח דגים, אני מעביר אותם עם כפית לצלחת אחרת, ואז יש מעט רוטב, מניח את זה על הפלטה, והכל בא על מקומו שלו, זה פתרון. שלישי, גם מצד אחד להתחמם מהר, הוא לא בסיר גדול, הוא התחמם מהר. גם אין בזה רוטב, וגם תוכל את זה חר. אז הבנתם שלושה פתרונות? כן, כן, שלומי. הפתרון הראשון, זה צריך שהוא יהיה כאילו, כי הרוטב מצב פושר כזה. זה יותר מסובך הפתרון הראשון, כי אני אמור לשים אותו במקום כזה שמצד אחד הוא יחמם לי, שאני אוכל ליהנות, מצד שני שהוא לא יכול לבוא לידי הצולדת. אז זה צריך בדיקה. לא בדקתי מה הגובה שאמור להיות ואיזה כלי תסי. אז יכול להיות שאם תסי משהו מתכת, זה מתחמם מהר. ואני אלווח את שתי הצדדים. אז זה לא, כאילו הפתרון הזה כביכול צריך מצד המעשי שלו לבדוק אותו, יש כאלה אולי מנסים את זה, אני לא יודע. כן, ניסיון מה עשית. אז זה לא טוב, אז זה לא מועיל. גם נגיד דוגמה, מה שאמרת, עם הרשת הזאת, זה הגבה נמוכה, באופן פשוט, זה לא יועיל לבישול אחר בישול.
צריך לבוא אליו ונגיד אם אתה יודע שזה היה צולדת אחרי חצי שעה, ב-20 דקות, אתה כבר צריך להרים את זה.
20 דקות?
אני רוצה שזה לא יהיה לצולדת.
לא, זה לא יעזור, אנחנו נלמד בהמשך, זה קשור, אני אומר את זה בהמשך. מה הדין, אדם רוצה להגיד לקחת את אותו מרק, נגיד, נגיד הכל לך, בסדר? דוגמה הכי ברורה, הכל לך, אנחנו מחמירים. הוא מה אומר? אני אקח את הלך הזה, אשים אותו על הפלטה, ולפני שזה יתחמם אני אוריד אותו, אני עומד שומר. אז השולחן המפורש כותב, שהדבר הזה אסור, כי זה גזירה שמה ישכח. מה זה גזירה בדאורייתא, זה כאילו... אם הוא ישכח לבוא לאיסור תורה, אז חיים גזרו את זה. אז לכן, זאת אומרת, לא יעזור להגיד לשים את זה על הגבה ולא להסיר את זה לפני.
כי
בעצם ההלכה... זה חולה וכנראה יתירו, אבל לא לדבר.
כי בעצם זה
שהוא
יניח את זה כבר
בעייתי. כן, בעצם ההלכה, אפילו אחרי זה יסיר את זה, הוא עבר לאיסור דה רבנה. לא עבר בישול אם הוא יסיר את זה מהר, אבל עבר לאיסור דה רבנה. כן?
למה
לא עבר? איך?
ככה לעשות? מגשית, בסעודה שלישית. זה היית עושה גורמות, דגי.
מצוין, יבש.
עכשיו מה עבוד אפשר עולה איתם. הייתי גם לא יכולים קצת רודם כפית, עושה אפילו ככה עם כפית, אין רודם, לא רודם.
כי הוא ממש מעט.
נבלע בתוך
הפלטה. אז זה בסדר גמור, זה בסדר גמור.
אתה שם אותו פלטה, אתה מוציא, רודח. ואני שם את זה אלפיס, נותן.
יפה. אז יפה, לכן כל הפתרון שאמרת, זה פתרון מה שאמרנו, הפתרון השלישי, הפתרון השני שזה עם מעט, מעט רותם.
כולם, כל המחמרים אפילו מונים בזה.
במה? שזה ממש מועט, לא... הוא בדיוק כמו שהוא שם עוד כפית עליו, אז אתה יודע כמה, כמה הוא שם שם.
אתה
רואה את האוטו.
הוא
לא משקר.
כן, אבל אין, זה אפילו לא...
לרמת
גם עם כפית, זה גם אמר, אם אתה מצליח להריד עם כפית, אז זה בעיה.
אבל נקרה שיש לי שפסן שישמור עליך. אתה שומר ואתה מוסד את הרבי שיגיד לך אם...
אה, זה עשו, גם
לא. רגע, זה גם סיפור ברוטב, כל האבום הזה עדה, אתה שם אותו. ואז אני מתבשל, אני מתפשר
כאילו. יוצא מהם כביכול. לא, זה היתר הרגיל, שזה משהו מתלווה שאי אפשר בלי.
תמיד אתה יודע שאתה מגיע לעוד... הרבה רוטב כאילו חיים שזה התחלה.
לא, לכן אל תוסיף עוד כפית רוטב. מה שהטבעי שלו, מה שכביכול בלוע בו, זה אף אחד לא עושה. משקיעים כל הרוטב הפנימי בדג, הרוטב הפנימי בסוף זה לא... זה ודאי לא מוגדר בגדר לך, שזה בגדר יבש. אז בואו נראה דבר נוסף. עכשיו, לגבי בישול מים ודברים מבושלים, אז עכשיו, ככה, יש מחלוקת במים, מה הגדר של מים, מתי מים נחשבים מבושלים. זאת אומרת, נגיד דוגמה, לפני שאדם ריתח מים לפני שבת, זה קורה, למשל, אדם אין לו מחם שבת, שמים מים חמים על הפלטה. שמים מים חמים על הפלטה. יכול דווקא מן גם לגבי מרק. אדם בישל לפני שבת מרק. בישל לפני שבת מרק. מתי אני אומר שהמרק הזה הוא נקרא מבושל, שאני יכול להניח אותו בשבת על הפלטה. כאילו אני אומר, בקטע המרק רותח, בישלתי אותו לפני השבת, מתי בנוזמים, מתי בלח, אני מגדיר את זה כמבושל. יש עם זה שתי דעות. יש אומרים שבלח, כדי להחשיב אותו בתור מבושל, יש דעה, אומרת, די ביד צולדת, כמו שאמרנו, שגם אדם נכווה בשתייה שלו, ויש אומרים שצריך יעלה רתיחות, הבעבות, ממש יעלה רתיחה. ואז אם הוא עלה רתיחה לפני השבת, אז הוא בגדר מבושל, ועכשיו כל זמן שהוא ביד צולדת, הוא בעצם במצב הרגיל שלו. להלכה, יש בזה מחלוקת. הרב עובדיה כותב שמעיקר הדין, אני אקח את הרשות של ההלכה ברורה, אומר יש להחמיר, שכל זמן שלא העלו רתיחות, עדיין לא נגמר בשולם, ולכן אם לא העלו רתיחות, אין לקחת מהם מים אם הם נמצאים על האש. זאת אומרת, מה הדוגמה המעשית? אז נגיד עכשיו, הוא רתיח בעצם... מים, מיער לפני שבת, מיער רתיח מים וכולי, נניח את זה עכשיו על הפלטה. זה לפני שבת, אין בזה בעיה. אבל נכנס שבת, הרי זה מעולם לא עלה ביעבוע. זה יד צולדת, אז נניח את זה מה לפני שבת על הפלטה. עכשיו הוא רוצה לקחת מים מהפלטה, מהמים האלה. עכשיו, מה הבעיה? הוא בעצם לוקח מים, הוא בעצם מוריד מרמת הרתיחה, ובסוף, על ידו, כי על ידי הלקיחה המיעוט של המים, הוא גורם שיגיע למצב של רתיחה יותר גבוהה. אז לכן, הוא אומר, יש להחמיר בדבר הזה. אבל מעיקר הדין, מי שרוצה להגדיר, כי ברור ברגע שזה הגיע ליד צולדת, זה נקרא מרושל, זה גם נכון. פחות מעשי, אבל זה ככה כלל.
היה פה
עניין
של דורסאי?
מחן בן דורסאי. זה לגבי דבר שהוא בעצם שליש בישול, או חצי בישול של המחלוקת. לאיזה עניין? האם מותר ללכת על הפלטה? זה לגבי דיני שהייה. דבר שהגיע למאכל בן דורסה, אין בעיה של שהייה. להניח אותו איך שיבוא לחטות. אבל זה לא שייך בפלטה. כלומר בפלטה, מעיקר הדין, לא שרק שם יחטא בפלטה, מבין? ואחרי מעיקר הדין, מותר, אפילו דבר שהתבשל קצת, מותר להניח אותו על הפלטה. לכן זה לא... אוקיי, לגבי חימום מתכות, הרמב"ם כתב שחימום מתכת זה נפקא מינה לגבי סיר וקערה. הרמב"ם אומר שחימום מתכת זה בישול. אדם לוקח מתכת, מרתיח אותה בשבת, זה משום בישול. על פי זה כתב החזון איש, שאסור להניח, נגיד אדם רוצה להגביה מאכל על מאכל, הוא רוצה להניח סיר שלא יסרף, החמין הזה רוצה לשים סיר למטה, להניח את החמינה על הסיר הזה. אומר החזון איש אסור, למה? כי אתה מרתיח את הסיר ואתה מבשל, מבשל את הסיר. אבל הרב עובדיה כותב, חולק עליו, בשם החיי אדם, הוא אומר, מתי יש בישול במתכת? כאשר שייך בה בעצם ריכוך, היא מתרככת על ידי הרתיחה. כשהיא מתרככת, אז בעצם בישלת אותה. אבל אם היא נשארת קשיחה, כמו הסירים שלנו, לא שייך בסיר הזה בישול. לא שייך בישול, ולכן יהיה מותר להניח סיר על גבי פלטה בשבת.
זה חושים מסוים
מהרבנים? מי שמה, מי ש... במה חושים מסוים מהרבנים? למטה, למטה, אבל מה היא מבשלת? מה היא מרתיחה? מה, את השייש?
כן, נגיד על הפלטה,
סבבה. שואל שרף הפלטה? לא, הוא אומר מתחת לפלטה, מה אתה אומר? על הפלטה, על הפלטה. שמים אבן? מעניין, אני לא יודע אם מי שעושה זה לא בטוח. מי שעושה זה לא בטוח שהוא חושב שיש לחזון איש. לא נראה לי. מי שעושה זה, לא מכיר את החזון איש. אבל עושים את זה יכול שהתבשיל לא יסרף או משהו. לא יתבשל, רק יתחמם, אבל מעניין אם זה יתחמם ככה. יתחמם? מכיר את זה? אה, זה יתחמם. היא עושה ותבשיל רותח או שהוא רותח? מעניין מאוד, איזה בין הלבנים המשתלבות האלה? יותר לבנה מיוחדת. אמן. ואיפה לא עושים את זה, אני חושב, בשביל שלא להסתרף. אז האבן הזאת לא מתבשל, זה מה שהרעובד הקודם.
לפי
הרעובד
שם את הסיר, מותר להוציא, להכניס כל השבת.
אז אבל זה מדין בישול. מה שאתה אומר לי, הרי אתה אומר לי שהאבן, גם התבשיל שיהיה על הסיר, הוא יכול להגיע ליד צולד. ההפסק הזה לא מונע ממנו ליד צולד.
ואז נגיד, זה מומר אפשר להציר, ואז רואים שהוא לא מתבשל מספיק. מותר להוציא את הסיר.
יפה, יעשור. למה יעשור? הבנתם מה המקרה שהוא אמר? נגיד, לקחו חמין, נגיד, לא מבושל לגמרי, שם אותו על האבן ועל הפלטה. וזה מחר זה יתבשל לגמרי. עכשיו הוא אומר, מה הדין? רוצים לקחת את האבן, והסיר יישאר באותו מקום, רק על הפלטה ממש. אז מה הדין בזה? הדבר הזה אסור, למה? כי זה נקרא זירוז הבישול. מי חום, זאת אומרת, היה חום שמגיע לסיר 70 מעלות, על ידי עשרת האבן זה מגיע ל-80 מעלות עכשיו, חום של בישול, זה נקרא זירוז הבישול, זה מתבשל יותר מהר, והדבר הזה אסור. לכן גם, יותר מזה אני אגיד, אפילו להזיז בתוך הפלטה ממקום פחות חם למקום יותר חם, גם הדבר הזה אסור בדברים שהם לא מבושלים. אם מבושלים אין בזה בעיה, אבל הדבר שהוא לא מבושל לגמרי, אתה יודע שהתבשיל הזה הוא לא מבושל לגמרי, הוא נמצא בפינה של הפלטה. אתה רוצה להחזיר אותו ממש על גופי החימום, זה גם אסור. אפילו שזה כמה מעלות בודדות, אבל זה נקרא זירוז הבישול. אם זה מושל לגמרי, אין בעיה. זה מושל לגמרי, מה אתה לא עושה כלום. אבל אם זה לא מושל, לא מושל לגמרי, היה הדבר הזה אסור. לכן יהיה אסור לעשות את האבן, אלא אם כן זה מושל לגמרי. כן?
זה לא דקה, אפילו מטרת.
כל דבר. כל דבר שיכול לגרום ליותר מעלות.
אבל
אותו עניין
גם
להוציא
מים על
משהו
שלא מבושל
ויהיה מותר. לא, אם זה מים חמים, זה דבר שמבושל.
זה מותר.
אסור, לא מים מותר.
לא, כי זה אין זירוז
בישול. לא, אבל אני מבשל את המים שאני מכניס עכשיו.
מים חמים?
מים חמים, אבל אמרנו שהעירוי, הוא יורד מעלות, ועבר שהוא בא בפלטה, הוא יחזור לאותו מעלות של הכלי ראשון. זה מחלוקת, אמרנו שזה מחלוקת, מה הדין להראות ישירות. תגידו מה, על ידי מצקת, לקחת מצקת וצריך לשפוך ככה, יהיה אסור. כי זה כמה דברים. יש מתירים או עם המצקת לשים עם החמים, ואז בתוך המים ממש, ואז זה. אבל זה לא פשוט, כי צריך שיעלה רתיחה בכלי הראשון, בתוך הסיר הראשון, לא יודע אם זה מעשי כל כך. ולכן לקחת את המחם, נגיד להרים את המחם ולפתוח את הברז ישירות, זה המחלוקת. לקחת מהמחם ממש ישירות, להראות ישירות על המים הורות, על התוך הזה, ושזה מחלוקת הרב עובדיה מחמיר בזה. שעוד פוסקים שמחמירים, הרב משש מתיר ו...
לא, אם ראש המצא של הרבים הוא... לא שלושת רבית בשל יום שישי, אז אותו בלות המוצא שם בערב שישי. הוא כבר בשתיים בלילה כבר עזוב, מגושה כל טוב.
אז תבשיל ששמת על פלטה ובשתיים בלילה מגושה לגמרי.
עכשיו, כששמת אותו הוא היה על משהו מטבע. עכשיו, משפט רוצה להוריד את המטבע. שירד אולי קצת מים, ומוציא שם שם.
מה קורה נגד מים? כשהתעדו או משהו, פחות רותם. ברמת העיקרון, מכיוון שזה מבושל לגמרי, לפני הציר שם, זה מבושל לגמרי, אז אין לזה בעיה.
מבושל לגמרי, אבל הבישול לגמרי יהיה בשבת.
לא, הגיע, הכל מאכלים שם, הם רואים לאכילה, כך אוכלים את זה. אתה רוצה, מה אתה רוצה לעשות עכשיו?
אני רואה את המים.
זה חלק מהלפה, לא יהיה בזה בעיה, למה? כי זה לא נקרא זרוז הבישול, כי הכל מבושל לגמרי. אתה מבין? זה שכאילו, אתה אומר בעצם שהתעדו לי חלק מהרוטי. בסדר, אבל זה לא, זה מבושל לגמרי. בסדר? עוד כמה דוגמאות. עוד דיון יפה. אז כל מחם שבת, יש לו מד כספית. נכון, המד מים. אם תבדקו, המד מים האלה, המים שם, הם לא הצולד. הם לא הצולד. איך הרתיחה, כן, בתוך הצינור, הרתיחה בעצם, הכל יתבשל, אבל מה שבזה גם יתבשל, אבל כנראה שאתה מוציא מים, נכנסים מים חדשים וזה, יש כל מיני פעולות שם, אבל זה לך, זה כביכול כאילו צונן, זה כאילו לא יצולדת. כשאתה פותח ברז של מים חמים בשבת, אז נכנסים מים חדשים ומתבשלים, מהכספית נכנסים מים למחם ומתבשלים. עד שיורד המד. אז לכאורה יש פה דיון, מה הדין לפתוח מים חמים מהמחם?
זה רק צד כזה, לא? מה זה, איזה כספי? כן.
בפה, בוא.
30,
או שאתה רואה
כמה מים
בשעת. מחם, לא מכיר מחם עם מד מים? מד מים.
כמה מים יש בו כאילו, מה זה כמה מים יש בו?
נו, כאילו.
זה לא שזה שבוע.
הבנתי, לא, הבנתי מה זה, אבל זה. יש כאלה שהם יציב כזה מהמחם עצוב, אז הם...
כן, זכוכית כזה.
אז אתה פותח,
זה לא מכיר.
לא מכיר?
לא, לא ראיתי
כאלה. אז מה אתה מכיר? יש משהו?
לא, לא יודע, כאילו, יש לו נטו צינורית כזאת.
כן, הוא צינורית, איך אתה יודע כמה מים יש לך במחם?
הוא לפי גובה מסוים פשוט.
הוא שקוף כאילו, ההשתקפות שלו, אבל... לא, המתכות, בדרך כלל המחמים המתכות, שממתכת, יש להם את המד מים כזה בצינורית חיצוני. אז שימו לב. אז כן, הרב עובדיה יש בזה תשובה בהרחבי דעת. הוא כותב שבאופן פשוט לכאורה אמור להיות בעיה. אתה פותח מים, אתה מכניס מים חדשים שמתבשלים בעצם במחם. אבל הוא כותב להתיר את זה. הוא כותב להתיר, שימו לב למה. דבר ראשון רבותיי, הרי מה קורה פה? פסיק רשא. מה זה פסיק רשא? הוא לא אכפת לו שיכנסו מים חדשים מהצינורית למחם, נכון? הוא לא מתכוון לזה. אבל מה זה נקרא? פסיק רשא, כי הוא בוודאי שזה יקרה, הוא לא מתכוון לאיסור, הוא מתכוון להוציא מים. הוא לא מתכוון שייכנסו, אבל בוודאי יקרה, נכון? פסיק רשא באיסור תורה, המים האלה מתבשלים. אז פסיק רשא באיסור תורה, אסור אמרנו, נכון? אבל יש שיטה שמתיר הבעל הערוך, מתיר את זה. אז זה ספק ראשון. ספק הלכה כבעל הערוך שמותר. אם תמצא לומר שאסור, שם ההלכה שאין בישול אחר בישול בלך. נכון? זה נקרא ספק ספקה. ספק ספקה רבותיי, אולי הזכרנו את זה כמה פעמים, שזה אפילו באיסור תורה. חרש בה ביורד דעה, בטח זה מביא אותו, שספק ספקה זה אפילו באיסור תורה. בסדר? עכשיו, מה החידוש הגדול? ככה רבי חבד את הרב כותב, שזה ספק ספקה, אפילו ששתי הספקות הם לא כמו מרן. כי מרן פסק בשתיהם להחמיר. בואו נחזור על הספקות. ספק ראשון שם ההלכה פסיק רשא באיסור תורה, פסיק רשא שלא אכפת לי באיסור תורה, הוא מותר כמו ארוך, מרן פוסק בזה להחמיר. אם תמצא לומר, כן זה ספק ראשון, שמצרפים את הספק ספק. ספק שני, שם ההלכה כשיטת הרמב״ם והראש, רמב״ם ורשב"א, שאין בשביל הרב בשביל בלך, מצרף את שתי הספקות האלה, זה מותר. הבנת? אני אסביר אולי מה זה ספק ספקה. ספק ספקה. לצעירים שבינינו. לא, בסדר, זה ככה לומדים. ספק ספקה, יש לנו בעצם ההלכה. 50% מותר, 50% אסור. הרי מה, יש דעה שעושה, יש דעה שמתירה, נכון? זה 50%, 50%. כאשר אתה הולך לי גם על אלה שאוסרים, בהם יש לי עוד ספק. למה? כי אולי מה שאסור לי, יש מתירים בזה, מה הכוונה? היה לנו פה ספק האם פסיק יש באיסור תורה מותר או אסור? אם נמצא לו מה שאסור, נכון? לך על האיסור עכשיו. 50% אסור.
זה ספק
ראשון. זה ספק ראשון. לך לזה, תחתוך אותו בפנים, למה? כי אותו עצמו, יש מישהו בכלל בשביל לך או בשביל בלך, זה הכל מותר. אז יש 95% יותר, סליחו שאסור, התורה אומרת לך רבים להטות. אותי לא מפי הרוב, אז זה מותר. זה כאילו אחד מהחשבונות למה שחזק המותר. עכשיו נוסיף לזה פה, הבנת?
את הספק הראשון, יש עושים יש מתירים
ופסיק יש באיסור דאורייתא, נכון? כי הוא לא מתכוון שיתבשלו המים, אבל יש צריך להגיד שכן יתבשלו, נכון?
כן.
מה זה ספק ראשון? ומה הספק השני? יש לנו שם בישול אחר בישול בלח. המים האלה בכספית, הם עברו בישול, והם הצטלנו בכספית הזאת. אז זה ספק שני. עכשיו זה נקרא ספק ספקה. אבל הרב מוסיף יותר מזה, הרב אומר, פה בכלל זה בישול בגרמה. למה זה גרמה? הרי אתה, זה נקרא, סלט המונע זה נקרא גרמה. מה זה אומר? יש אומרים שזה נקרא גרמה, חתם סופר. מה זה נקרא סלט המונע? הרי המים בכספית אמורים להיכנס. יש משהו שמונע אותם, נכון? אתה פותח את הברז, אתה משחרר את המונע הזה. אתה לא שופך ישירות את המים מהכספית לשם. אתה פשוט מסיר את המונע, והמים נכנסים לבד. זה נקרא סלט הזה גרמה. יש אומרים שגרמה מותר, זה יותר גמור, יש אומרים. אז הבנתם, יש פה ספק ספיקה בגרמה, ולכן רבותיי, לא מצינו, זהו, לפחות מה שמכיר, שמישהו מחמיר לזה. הבנתם? אז אחר עובד יביא פה ממש חשבון הלכתי יפהפה, כדי להתיר דבר שעושים את זה במהלך כנסים בכל יום, שעל פניו, ירבון אז איסור תורה, אבל הבנתם את המהלך?
אני לא יכול לגלות במה איך נכנס...
ואפילו יש מקום להגיד שזה אפילו פחות מקשיות. וזה רבותיי, יש פה הרבה מה להקל בדבר, ולכן לא צריך לחשוב שזה.
אז איך לא מבדיך להשפעה שאיך מישון נכנס מים?
בגלל שלא, הרי המד הוא הולך לפי מפלס המים.
אוקיי.
הוא יוצא את המים חמים, אז ירד המפלס, אז נכנסים מים מהצינורית, מתבשלים ברחם.
אבל זה לא הכל
חם פעם? בכספית, בכספית הם התרתחו, ועכשיו זה, עם הזמן זה נהיה לא יד סולידי. ככה מדעי.
זאת אומרת... אבל אם משתמשים במרחם כל הזמן, לא בטוח הכספית בכלל, כל פעם נכנסים חדשים.
לא, בכספית, לאט לאט המעלות ירדות, נסכים איתי נגיד לילה, עבר הלילה, נכון? אז כבר לא יצא את בכספית הזאת, אמא. הוא חיצוני למרחם. אז בדרך כלל מים חמים, עכשיו נכנסים מים חדשים מהכספית. למה? הבא בתור, הוא גם יכנס מים קרים, גם יכנס... אבל מותר, כי... מיכאל, חששת כי אם אני אמרת, אני לא שתה מים חמים, לא שתה מים חמים. לא, בישיבה אין את
הכספים. כן, נקודה. אבל יש מקום במחם שבו נכנסים המים, הם מתחמים ונכנסים שם, ויש מים שהם כבר מאוד חמים, למטה. זה כמה?
לא, מהצינורית עצמה, במד הזה, במד, יש המים שהם לא יצאו לבי.
למה אבל? אם הכל חם.
לא, כי עם הזמן הוא לא, אין לו מה ש... הרי במחם שבת פה למטה, התחתית של המחם, יש כנראה, גם כשמצב שבת, הוא רותח, הזה למטה. והוא גורם, הברזלים, גופי חימום, הם כנראה...
זה שלמה
לא יותר פעמים. לא, מחיימים את הכל, הכל רותח, נכון?
מה זה
הבעיה? הבעיה בצינורית הזאת, המים לא יצולדת.
זה פחות
מעביד. הם מרגישים מהצולדת. אתה רוצה מים חמים, נכנסים מהצינורית למחם. אולי נשבור איזה מחם, יש לי מישהו מחם לשבור אותו. נראה איך זה עומד. אתה רוצה לצייר את זה? לא, אני צריך לראות אותו, לשבור אותו. הנה, בוא תראו, מה? תצייר את זה פה. בחדרים גם, בחדרים. פה אין לו מדד.
למה נכנס מים לתוך הכספית?
אה? לא, מהכספית נכנס למחר. צריך, צריך. בסדר, יותר למה. בסדר? חם. פה יש צינור כזאתי. בסדר? פה יש לך את הברז שאתה מוציא מים. נכון? סיור נכון?
יפה.
עכשיו אתה, פה המים האלה בצינורית הזאת, הם לא יצולדת. הם יורדים מהצולדת בגלל שאין להם פה את הגוף חימום שמחמם כל הזמן. פה המים רותחים, למה הם רותחים? יש פה גוף חימום. נכון? והמים פה הם יורדים מהצולדת.
זה לא נוגע במים.
לא נוגע, הוא חיצונית, נכון? הוא חיצונית, אבל ברגע שאתה מוציא פה מים חמים, אז איך המד עובד? הוא אוטומטית ברגע שיוצא מים, הוא מתחיל להוריד כל פעם קצת, לפי כמה שהוא יוצא אתה מכניס מים.
ולהגיד פעם מה יש.
כן, ושידעת מה זה, הוא יוצא את החצי מחל, אז הוא ירד חצי. אבל לא משנה, כל פעם שאתה מוציא כל כוס, נכנסים מים לפה ומתבשלים פה. ואמרנו, זה מה זה, זה על האש עצמה אפילו, זה לא עוד פונדות אש. כן? מובן לעבר מה זה? אז מותר.
אבל זה ספק ספקה.
מה ספק ספקה? ספק ראשון, הרי למה זה פסיק רשת? הגדרה בשבת, פסיק רשת זה, המקור הזה בגמרא, תחתוך את ראשו ולא ימות, לוקחים ראש התרנגולת, ככה גמרא בבית המשל, שאתה חותך את הראש של התרנגולת, שהילדים שחקו בתרנגולת. עכשיו מה? תחתוך את ראשו והוא לא ימות. אתה לא מתכוון שהוא ימות, אבל ברור, אתה חותך את הראש, איך לא ימות. אז זה כאילו, רק משל, אבל יש פה עיקרון הלכתי חשוב מאוד. שאתה עושה פעולה של היתר בשבת, כמו דיברנו, פתיחת המקרה. אבל ידע לקור. אתה לא יכול להתעלם מהתוצאה. אז יש לנו כללים, פסיק רשב איסור דאורייתא, פסיק רשב איסור דרבנן, ניחא ללא ניחא. אז הכלל הפשוט הוא, שזה פסיק רשע, הכוונה, אתה עושה פעולה מותרת, אבל ודאי יקרה איסור תורה, שזה בישול ממש באש, אז פסיק רשב איסור תורה, גם אם לא אכפת לך מהכנסות מים, זה מחלוקת, ערוך מתיר את זה, כי אתה לא מתכוון, והשורה מחמיר מעיקר הדין, ולכן זה ספק ראשון, יש אומרים שמותר, יש אומרים שאסור, ויש אומרים שאין בישול אחר בישול בלח, אז זה כבר ספק ספקה. דבר נוסף זה בגרמה, למה זה בגרמה? כי זה רק הסרת המונע, יש מה שמעכב, אתה פותח את הברז מים, אתה רק מסיר את המונע שמנע ממנו להיכנס, אבל לא אמור להיכנס. אז זה לא שפיכה מים, זה לא לוקח כוס מים, זורק לתוך המחם, שזה ישירות. אני פה מסיר את המונע, מה נכנסים לבד? זה שאומרים שזה בגרמה, ובגרמה יש אומרים שזה בכלל מותר, ולכן מעיקר הדין הדבר הזה מותר.
אבל לא מוכרים.
כן?
אם אתה פותח פה, תודה שהיא דלקות.
יש לנו דוגמה, כדאי, יש לנו איזה דוגמה שקשורה לחנוכה. כן, מה אתה אומר? לא, 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 אז הרבה פרשתו רק הזמן קצר.
אה, רובר.
כן?
אין איזה שירות אולי, כמו זאת, שכן נשארות, שכן נשאר לפתוח את הנקולים. למרות, אתה יודע שהיא דלקו. אבל הדלקת אור זה מנרבנן או דור הייתה?
לא, אז אם זה מנורה של הלט, שאמרו את צהוב הזה, זה איסור תורה.
זה...
איסור תורה. אם זה מנורת לד, כן, אז זה ברבנה. רוב המחירים החדשים זה לדים, ברבנה. אבל המחירים החדשים שבכלל חל מנגנון שבת, היא בכלל יותר חמור, כי פועל גופים אחרים, גם כיוון את הנורה, פועל המנגנון הזה יותר חמור. אז כאילו יוצא שבכל מקרה בעיה, אין פתרון, כי המנורה זה רק... במחירים השנים המנורה הייתה בעיה, פה זאת הבעיה, מוצאת המנורה. המחירים החדשים זה חל מנגנון שבת. זה לא מנגנון שבת, או שאתה קונה מראש עם כשרות של שבת. כן, יש שם כשרויות, בדת החרדית וכל מיני. שני מקרים. בסדר?
כשאתה פותח את המקרה ואתה לא ידעת, זה ברבן?
לא ידעת שעבר. הוא עשה בעצם פסיק שהוא לא התכוון. בסדר, בשבת זה חייב מלכת מחשבת. הוא לא התכוון לאיסור. אז לסגור, הוא לא יכול לסגור. מצוין, אתה פעם לא יכול לפתוח. אז אני מגיב את המשהו, כן. יש כמה אפשרויות, אבל זה לא נושא עכשיו, יש כמה אפשרויות. אז רבותיי, שימו לב דוגמה אחרונה, נראה גם הסכמת הדוגמה הזאת, אבל אז כאילו, רבותיי, יש כמו, יש דבר כזה כמו סוגניה על הפלטה, או סוגניה חמה, נכון, זה דבר טוב. אז שבת, כאלה סופגניות לפני שבת.
סופלה, לא?
אתה רוצה בשבת, סופלה, כן. דווקא מנה גם לסופלה, אבל שימו לב לחילוקים. הוא רוצה לקחת את הסופגניה, שעברה טיגון, ושימו אותה על הפלטה. שימו אותה על הפלטה, רבותיי. מה, הדין עשין סופגניה, שבת הבא עדיין לא חנוכה. לא?
עוד שבועיים.
עשין סופגניה על הפלטה, בשבת. אז הרב עובדיה כתב, תסתכלו בחזון עובדיה כתב, מה הדין פה, מה הדין שאתה דן בסופגניה על הפלטה, מה אתה דן, מה שואלים אותך, מה הדין, מותר או אסור? אתה אומר, רגע, הסופגניה, יש פה רוב מול, זאת אומרת, רוב מוליות, הריבה לכאורה היא כמו רוטב, היא נוזל, היא לך, והסופגניה היא דבר יבש. אז אמרנו, כושר הוא בו יבש, מותר, נכון? וזה ממש מיעוט הריבה, זה מעט. אז הרב עובדיה כתב שם בתשובה שמותר לשים סופגניה על הפלטה.
בגלל הרוב המיעוט.
רוב מיעוט, כן. אלא מה? אבל זה רוב יבש עדיין. עדיין רוב יבש. נכון, אז רוב יבש, רוב מול מיעוט מותר. זה כמו דגים עם הרוטב שעליהם. זה מעיקר הדין מותר. אבל הפוסקים, הרב עובדיה כתב מותר. אבל הפוסקים כאילו האחרונים העירו ככה ברדיו וכל מיני רבים שדיברו כאילו אמרו שצריך לבדוק שהריבה בכלל היא מבושלת כי אם הריבה היא לא מבושלת לגמרי אז יש בעיה של בישול אז או ברכיבים או להתקשר למפעל ייצור של הריבה עצמה
הבנת?
ולכן, בעיקר הדין זה יוצא שזה בעיה קצת.
אפשר לשים אותה על זה?
כי כל מה שאמרנו, רוב, מה שאמרנו, רוב יבש, שהלך עבר בישול פעם. אבל אם הלך לא עבר בישול, אתה מבשל אותו עכשיו, מה זה משנה?
שאלה, מייחם
לו רב? המייחם הוא גם שם, הוא יגיע ליד סולדת.
רב, אם זה
ימרד? לא, אחרי לא יעשו. הבנת? לכן יעשו עושים פלטה, בפועל עשו סופגניה על הפלטה בשבת. אם הוא יכול, לשים כביכול במקום שהוא לא יכול ליד סולדת. מקום קבוע שלא יכול להיות צולדת.
הריבה, אבל לא
תגיע לצולדת. למה? היא יכול להגיע לצולדת.
מה? זה גביעות,
ריבה? אם מחממים אותה, זה גביעות. הנה, אתה יכול, אלא תבדק, השבוע יש לך משימה. לקחת סופגניה, שים אותה על המחם פה של הישיבה.
סופגניה פה זה לא תגיד לסופגניה פה.
למה, סופגניה טובות?
זה ייצור מיוחד ממלט.
לא.
הורסים אותנו
ברד. למה? קחותי את חונות טובות. אז תבדוק את זה. לגבי הריבת חלב, סופגניית ריבת חלב וכו', וזה גם שם, יכול להיות שהרכיבים לא מבושלים בכלל, ואז אתה לא...
אולי היום יש יותר ריבה, לא?
מה, ריבה יותר... תמיד זה יהיה רוב יבש, לא?
לא.
גם אם יש הרבה ריבה, עדיין יהיה רוב יבש. ואז אתה אומר שמדין שניכר, ואז אתה כמו שיטה מחמירה, שאומרת שצריך מיעוט ולא הרבה רוטב. אין הכי לב. טוב רבותיי, בוא, יש מי שרוצה יכול להביא עניה, ברכות, ברכות, שבת א', מכילה, שבת א', מי שרוצה, שבת א'. טוב, בואו נתחיל. בפרשה, אחרי שיעקב התכונן למלחמה, הביא דורון גדול מאוד לעשיו, אחרי זה, ולפני המפגש עם עשיו, היה לו מאבק עם המלאך. מאבק עם שרו של עשיו. ואז כתוב שהוא פגע ויער כי לא יכול לו, והגיע בכרפיח יעקב, ויאבקו עמו. ואז יעקב אבינו בעצם גרם לצליעתו של יעקב אבינו שנהיה צולע ונפצע. ואז התורה אומרת, אחרי, כן, אז היה את התהליך הזה, מאבק עם המלאך, מפגש עם עשיו, הביא לעשיו דורון מאוד מאוד גדול. ואז יש פסוק מעניין. כתוב ויבוא יעקב שלם עיר שכם אשר בארץ כנען בבוא מפדן ארם ויחן את פני העיר. אומר רש"י על פי הגמרא מסכת שבת דף ל"ג עמוד ב', הגמרא אומרת, רש"י מביא את זה פה, מה זה שלם? ויבוא יעקב שלם, מה זה שלם? שלם בגופו שנתרפא מצליעתו, שלם בממונו שלא חסר כלום מכל אותו דורון, שלם בתורתו שלא שכח תלמודו בבית לבן. אומר המהרש"ל, כי זה גמרא שבת, אז המהרש"ל שם על הגמרא בשבת כותב, משמע לשלם בכל מיני השלמות, שהם שלושה, גוף, ממון, נשמה. זאת אומרת, אם נשים לב, כל מה שיש במציאות היום, זה מתחלק לשלושה דברים, שהעולם רודף אחרי שלמויות מסוימות. אבל בסך הכל, כל התאוות, כל מה שיש, גם הדברים החיובים, אני אומר על הכל בכללי, זה מתרכז לשלושה שלמויות. גוף, או שאדם מתעסק בשלמות הגוף שלו, או בממון, או ברוחניות. בנשמה, בעם הישראל זה נשמה, ויכול להיות בעודו רוחניות אחרת. אבל זה שלושה שלמויות שבעצם אנחנו נמצאים בהן. יעקב אבינו מלמד אותנו, ויבוא יעקב שלם, פה בעצם מלמד אותנו על יעקב אבינו, שאדם יכול להגיע לשלמות הזאת וצריך לשאוף לזה. זאת אומרת, שלמות בגוף, שלמות בממון, שלמות בנפש, בנשמה. גם השל"ה כותב, ככה כותב, ששלם בגופו ממונו, שלמות הגוף, שלמות ממון, שלמות הנפש העולה על כולם. ועל פי הדברים האלה כתוב, ויחן את פני העיר. ויחן את פני העיר, אומרים חז"ל, אמר רב, מטבע תיקן להם, שמואל אמר שווקים תיקן להם, רבי יוחנן אמר מרחצאות תיקן להם. והדבר הזה שאומר השל"ר, עניין מרחצאות זה ניקיון הגוף הגשמי, ואיש משכיל ומבין יחשוב ויתעורר שיהיה גופו הנקי מכל מעשה עבירה, זה כבר בצד הרוחני של תיקון הגוף. מטבע עניין משא ומתן, ושווקים זה חוכמת בחוץ תרונה, וכיפים מעלת התורה שלמות הנפש. זאת אומרת, הוא מסביר דבר מעניין, שמה שיעקב אבינו היה שלם, כנגד זה הוא תיקן להם. מרחצאות זה מסמל את הגוף, שלמות הגוף שצריך, מטבע זה שלמות הממון, ושווקים, הוא מביא פסוק במשלה, שזה מסמל את החוכמה. חוכמה בחוץ תרון, שבעצם המשלה, שלמה מלך מלמד אותנו, שעד רבה, אדם שהוא חכם, בחוכמת התורה, זה הכבוד רץ לפניו, זה אפשר לצעוק. וזה דבר מסמל את השלמות הרוחנית. אז בואו נראה מה הרב קוק כותב על הגמרא הזאת. זה דבר מאוד מאוד מעניין, שזה עצם הדרכה, הדרכה של האדם. בשבת, בעמוד 209, פסקה רפ"ד ד', עמוד 209, פסקה מאוד חשובה. בעצם הוא מיישר לנו קצת את השכל, את היחס בין הדברים, וזה יבוא לידי ביטוי ממש בהנהגה ביום יום, גם בתור לומדי תורה. בתור לומדי תורה, איך ההנהגה אמורה להיות ביחס לגוף ולממון. איך היחס הנכון? האם אני אגיד ש... זאת אומרת, יש כאלה שאומרים שהגוף זה הדבר הכי חשוב, יש כאלה שאומרים שהממון זה הכי חשוב, ויש כאלה שאומרים שהנשמה זה הדבר הרוחני, תורה זה הדבר הכי חשוב. הרב קוק ילמד אותנו מה היחס ביניהם בין כל הדברים האלה, ומה אדם צריך לכוון את עצמו. אז ודאי שרואים מיעקב אבינו, יעקב שלם, שלם והכל, זאת אומרת, זה אפשרי וצריכים להגיע לשם. אז בואו נראה את המילים של הרב. אז כן, דכתיב יבוא יעקב שלם, והמרב שלם, שלם בגופו, צריך להגיד, שלם בממונו, שלם בתורתו. המובן השטחי הוא, המובן השטחי הכוונה, ככה בני אדם, בראייה הראשונית, ככה בני אדם חושבים, אדם שלא מעמיק, זה הבנה שטחית. שטחי זה, על פניו, ככה זה נראה. אז אומר רב, המובן השטחי הוא, שכל השלמה שמסתעפת אחת מחברתה, אחר כך נהפכת לחטיבה בפני עצמה, עד שהיא משגת את גבול האחרת. על כן בנוק שבעולם, שהשלמת הגוף, שהיא מולידה הצורך להשלמת הממון, לסוף היא נדחית מפני השלמת הממון. שהדמיון הכוזב עושה אחר כך את הממון לחטיבה בפני עצמה, עד שלא די שעל ידי הממון לא יעזר להרחיב ולחזק כוחות גופו, כי אם עוד ירסהו על ידי רוב חרדתו. על הממון והשגתו. אז בואו נסביר. אומר הרב, המובן השטחי שכל השלמה שמסתעפת אחת מחברתה, היא נהפכת לחטיבה בפני עצמה, עד שהיא משגת גבול אחרת. בואו נביא את הדוגמה שהרב מביא, ועל פי זה נבין את המשפט. אומר, יש לנו בעצם בסיס. מה הבסיס? שלמות הגוף. שלמות הגוף, דבר פשוט שמובן לכל אדם שיש לו דעת, שגוף זה גוף בריא. גוף בריא, גוף שלם, אז האדם ברגע שהוא השיג את זה, אדם עושה ספורט, יושן טוב, אוכל טוב, דואג לגוף שלו. אז השלמות הגוף היא הייתה חטיבה בפני עצמה, כי אדם מתמקד בזה, משקיע בזה את הכוחות. אבל זה מביא אותו לשלמות הבאה. ברגע שאדם יש לו גוף בריא, אז הוא לא מסתפק בזה, הוא רוצה גם ממון, הוא רוצה להגיע לשלמות חדשה. וזה בעצם רוב מגיל הנערות, ממשיך קדימה. לגיל ה-30, אנשים שבעצם מתעסקים בפרנסה, מבחינת המגוף בריא, הוא לא עכשיו כל יום הולך לאיזה טיפולים, הוא לא צריך איזה משהו, הגוף שלו בריא. לא בטוח, זאת אומרת, זה אדם שגם דואג לזה, זה כבר יותר טוב, אבל גוף בריא. אז אדם לא מסתפק בגוף בריא, הוא לא עכשיו יגיד אני חזק בריא וילך לשבת, לצחוק. לא, הוא רוצה להגיע לשלמות חדשה, אז הוא אוטומטית הולך לשלמות של ממון. אז הוא עכשיו נמצא בהשלמה שנייה, בהשלמת הממון. אבל מה קורה? הוא רצה לעלות מדרגה, נכון? לשלמות ממון, לא מספיק לו הגוף. הוא רוצה עכשיו ממון, כי בשביל להמשיך עם הגוף הוא צריך ממון. ואז הוא מגיע לשלמות הממון, אבל מה קורה? הוא חושב שזה לא מסתדר ביחד. ואז נהיה השלמות הממון, השגת הממון אצלו, נהיה חטיבה בפני עצמה, מטרה בפני עצמה, וזה לא מסתדר עם הגוף, אז הוא מזניח את הגוף קצת. דוגמה. אדם עכשיו רוצה לפתוח איזה רשת של, לא יודע, של קניות, איזה רוצה להיות קבלן ולפתוח רשת של, או חברת בנייה או משהו כזה. אז הוא מתעסק עכשיו בשלמות הממון, ואז הוא רגע, זה לא מסתדר עם הגוף. אז יכול להיות שהוא לא אוכל כמו שצריך, הוא לא ישן כמו שצריך. ולמה? כי הוא אומר, זה לא מסתדר. אז הוא עכשיו דואר לשלמות שהממון מבחינתו זה העיקר, ומזניח את השלמות הקודמת. אז בואו נקרא את זה בפנים, עוד הפעם, שימו לב. המובן השטחי הוא שכל השלמה שמסתעפת אחת מחברתה, הכוונה היא יוצאת עם אחת מחברתה, כמו פה ממון שיצא מהגוף, אחר כך נתהפכת לחטיבה בפני עצמה, עד שהיא משיגת גבול האחרת. היא כמובן משיגת, הכוונה היא עכשיו, זה לא מסתדר ביחד, אז היא משתלטת גם עליה ומזזלת בה. על כן בנוהג שבעולם, שהשלמת הגוף, שהיא מולידה הצורך להשלמת הממון, לסוף היא נדחית, שלמות הגוף נדחית, הבריאות הגוף, דאגה לגוף נדחה, מפני השלמת הממון. שהדמיון הכוזב גורם לזה, כי אומר הרב, שהדמיון הכוזב עושה אחר כך את הממון לחטיבה בפני עצמה. עד שלא די שעל ידי הממון לא יעזור להרחיב ולכזד כוחות גופו. הממון היה אמור, עד רבה, לדאוג לגוף. אם יש לך גוף בריא, אז עד רבה אתה יכול עכשיו להיות, לקנות מכשיר שכושר, אתה יכול עכשיו עם הממון לאכול אוכל בריא, גם אם זה יקר. הממון אמור לעזור לגוף. מה קרה, אומר הרב? הפוך, כי מאוד יערסהו על ידי רוב חרדתו על השגת הממון. הבנתם? מובן איך זה יקרה? והנה שימו לב עכשיו, מוסיף הרב, הנה הגוף והממון, שניהם הם בסיסים טובים למעלה הרוחנית, שיסוד התורה, תיקון השכל ותיקון המוסר. אז גוף בריא, עם פרנסה ושפע, זה בסיס טוב לשלמות מוסרי, לשלמות של תורה. כי בעצם אם לא חסך, שימו לב, לא חסך, אתה בריא ויש לך ממון, אז יש לך את כל התנאים רק עכשיו להתגדל ברוח. אתה לא תרוץ בדברים אחרים, אז זה בסיס טוב, נכון? אז אומר הרב, וכמה פעמים מזדמן שהם עומדים כאויבים זה לזה? מה קורה לאדם שיש לו ממון וגוף? שרוצה לבוא לרוחניות, אז נהיה כאילו אויב. אי אפשר גם גוף, גם ממון וגם תורה, זה לא מסתדר ביחד. ואז הם כמו אויבים, הנה הרב מסביר. המוסר מדלדל, כשאינו מבין כל צורכו את החפץ לחיזוק הגוף, ולהרחבת חיי החברה הקיבוצית, שיסודה הוא הקניין המספיק יפה לכל צורכי החיים, אז הוא, השלמות המוסרית מזזת בגוף. זאת אומרת, אדם יכול לחשוב בטעות, שאם אתה רוצה לגדול בתורה, אז זה לא מסתדר עם, עם גוף. ואז אדם יושן פחות, לא עושה ספורט, לא דואג לגוף שלו, כי זה לא מסתדר. ואז הוא יכול מזלזל גם בממון, יכול לחיות כביכול מתוך אידיאל, מתוך אידיאל לחיות במציאות מצומצמת וכו', כי זה לא מסתדר. זה או זה או זה. מה הדרכה הנכונה? רגע, מובן לך רוחני פוגע בגוף. זה בממון. שימו לב, יעקב אבינו עליו השלום, הייתה עיקר מגמתו להראות לכל שאין שום צד מצדדי השלמות בין הגבוהים בין הנמוכים, שלא יהיה אחד מחזק את חברו כשהובן יפה. וקל וחומר שלא אחד סותר את חברו. זאת אומרת, יעקב אבינו מלמד אותנו שכל הכוחות, שכל השלמות, גוף, ממון, נפש, הם לא סותרים אחד את השני. ולא רק שהם לא סותרים, הם בעצם מחזקים. יעקב אבינו בא אומר לנו, כוחות הגוף הם אדרבה, והממון מסייעים לרוחניות והרוחניות מחזיק את הגוף ואת הממון, זה שלמויות שאפשר להסתדר ביחד, ולא רק שהם מחזקים אחד את השני, הם אומר, איך אומר? הוא אומר, שיובן נכון, כן? וכבר חומר שלא יהיה אחד סותר את חברו. על כן הייתה יד השם אמו, הוא בא שלם כגופו, ועם זה שלם בממונו. הבנתם? איך זה הגמרא אמרה? ועבור יעקב שלם, שלם בגופו, מתוך זה הגיע לשלם בממונו, ומשניהם יחד מצא את הטוב הפנימי להיות שלם בתורתו. להיות למופת. מה זה להיות למופת? כוונה כמו, הנה, זה דוגמה טובה. אפשר ללמוד ממנו. מה הכוונה להיות למופת? כי זה משפט חשוב. כי בדרכי הצדק והאמת מתקבצות כל המעלות לאחד יחד, ואין שלמות אחת דוחה את חברתה. זה הדרכה גדולה בעבודת השם. להבין שהקדוש ברוך הוא שהביא לנו מידות, והביא לנו כל מיני דרכי שלמויות, כל מיני דברים, הכוחות לא סותרים, אחד בא לסייע לשני. אבל הבעיה היא באיזונים. לפעמים אדם לא יודע לאזן נכון. צריך להתייעץ, צריך לדבר, צריך לבדוק. אדם מחסיר שעות שינה בגלל שהוא לומד. צריך לבדוק מה היחס. אדם שאומר, אני לא עושה ספורט או לא זה, צריך לבדוק. עכשיו, יש מצבים שכן זה מצבי קיצון. מה הכוונה? לפעמים אדם בשלב שהוא בונה את עצמו, אז הוא באמת משקיע ברוחניות פחות בגוף ובממון. אבל זה לא המציאות האידיאלית. המציאות האידיאלית שאפשר לחיות עם כל כוחות ביחד. יש זמנים שעכשיו אני משקיע בזה, וכביכול, אני אגב דוגמה לזה, הרי יעקב אבינו בעצמו. 14 שנה, נכון, הוא לא ישן על מיטה. למה? כי זה הזמן מסוים שהוא בעצם השקיע את הכוחות ולא התעסק בממון וגוף, כביכול, באופן יחסי. אבל בסופו של דבר, כשהוא הגיע למציאות האידיאלית, למציאות לחיי השגרה, לחיי היומיום, למציאות התקינה, הוא הגיע למציאות ללמד אותם שזה זה, זה לא, לא סותר אחד השם. זה לא סותר. כי מפני קיצור ההבנה שבערכה ובהשגת מטרתה, לא כאלה חלק יעקב, כי יוצר הכל הוא. הבנת, מכיוון שהשם יוצר הכל, אז אין דבר להגיד שהוא דבר גרוע, דבר שהוא לא טוב. אלא הכל במידה, המשקל הוא המסור. וישראל שבט נחלתו השם צבאות שמו, שברא צבאי צבאות בעולמו, שכולם יחד עושים את צביונו, ומכללות כל הטוב מושגת היא האמת הכללית המלאה תום. ויעקב אשתם יושב אוהלים, מביט בעין של נדיבות ואהבה, ועל כל מה שנמצא בו דבר טוב. על פי זה אפשר לומר, גם שמה שהגמרא בתענית, ככה מישהו יראה לי גמרא, שהגמרא בתענית אומרת, כל יושב בתענית אינו אלא חוטא. הגמרא בתענית והגמרא אחרי זה שואלת, אבל כתוב שהוא נקרא קדוש. קדוש או חוטא? זה קיצוני. אדם שיושב בתענית הוא קדוש או שהוא חוטא? אז הגמרא אומרת, עד מצא לצעורי נפשי, עד לא מצא לצעורי נפשי. הכוונה, האם הוא יכול או לא יכול. זאת אומרת, אם התענית לא מחישה את גופו, הוא יכול ללמוד תורה אריה כמו שהוא צע. אז מבחינתו הוא יכול לקרוא קדוש. אבל מה דעת הרב עובדיה? מה הרב עובדיה אומר לנו? שרוב בני אדם לא יכולים. כי מה הוא אומר? שאדם רוצה לחפר על העוונות שלו, תענית שובבים, שמגיעים לשובבים, שני וחמישי, אז הרב עובדיה אומר, ובכללי שאדם רוצה לקרוא תשובה על העוונותיו, לצום על העוונותיו, לחפר, אז הרב אומר, אם אתה לומד תורה, אתה תלמיד חכם, תלמד תורה. תלמד תורה, כי אתה לא מצא לצער אורי, שאתה לא יכול לצער את עצמך, כי למה? כי אם לא תוכל, אז אתה גם לא יכול ללמוד כמו שצריך. ותראה שאתה לא ערני בחברות, שתראה שאתה עייף, השנוני כזה וכו'. אתם מבינים? אז זה בעיה. אני כן, לדעתי ככה הרב כותב. אם יש צום שחכמים קבעו, כמו, זה לא תלוי בך, זה חכמים קבעו, והם יודעים שזה מחליש את הגוף, וככה צריך. כי זה זמנים שהתועלת של התענית יותר גדולה. אבל כשאתה רוצה להוסיף תעניות על עצמך, מה שאתה לא מחויב, זה תלוי אתה לומד תורה. לא מצא, אתה רואה, רואים בעצם, שיש לך בעצם שלמויות, שלא לסתור, התורה לא באה לפגוע אחד בשני, התורה לא נגד אכילה, לא נגד שתייה. אדרבה, לאכול כמו שצריך, לשתות ולישון, וגם לעשות ספורט, אדם שעכשיו מתעסק עכשיו, בבריאות גופו, כי הוא יודע שספורט זה מבריא את הגוף, והוא יהיה יותר ערני. אז זה לא, עד רבה זה מסייע, כי הסתה עכשיו רץ, אז אתה תהיה יותר ערני ביום וללמוד תורה. הבנתם? זה כאילו לא סותר. אז יש כאילו יכול הרבה דברים שנמצאים בשלמויות האלה, שלמות גוף, המון נפש, אדם צריך למצוא את האיזון הנכון. אבל איך שאומרנו בצמן השלם ידלת, וכל מה צריך הוא לשם שמיים. שאדם יהיה ישר עם עצמו. האם הדבר הזה נצרח, האם הדבר הזה לא נצרח וכו'. אז לפעמים אדם עושה דבר, שעד רבה זה טוב לי. אז שאלו אותי שאלה מעניינת. האם ללכת להופעות של צמה, יתת כיסלה, הופעות, עניינים, נכון, זמרים, זה כאילו אווירה טובה, לא הייתי שם, אבל ככה מספרים. עכשיו, אז זה לאדם אומר, אם ללכת או לא ללכת. הבנת, בתור לומד תורה, כי יכול להם ללכת או לא. הבנת? אז מה הדרכה שתמיד שהרב אלעדיה אומר לנו לגבי טיולים, לגבי דברים כאלה? יש הדרכה. שאם אדם, לפעמים הוא הוא מרגיש איזו עייפות מסוימת בלימוד אחרי פרק זמן שהוא למד. והוא אומר, אם אני עכשיו יצא לטיול, יודע, זה קצת ייתן לו נופש, ישחרר את הנפש, וזה דבר טוב. אבל אם אדם לא מרגיש בזה צורך, אז כאילו הוא לא עושה. אז גם פה זה מאוד, כאילו, כללי מה שאמרתי, זה הרבה הדרכה אישית, זה לא משהו כללי. אדם בא מעצמו מתייעץ, מרגיש את הצורך, לפעמים גם הוא עצמו, לא מתייעץ, מעצמו מבין, מכיר את עצמו, יודע את הכוחות, לא צריך להיבהל. אם הוא עכשיו יצא לספורט, עשה איזה משהו, או התעסק באדם שעכשיו אברך, או אדם שהוא גם מתעסק לפרנסה שלו, אז הוא לא עכשיו מרגיש עם נקיפות מצפון, אני בסדר, לא בסדר. יש צורך גם בדבר הזה. וזה לא אמור לסתור, אחד אמור להשלים את השני, וזה בעצם שלומדים מיעקב אבינו, ויבוא יעקב שעל ידעת השם, שנזכה. לדעת האזרינים, לדעת הלכת בדרך נכון. תודה רבה.